בעזרת השם יתברך, אנחנו נמצאים בימים שעובדים על התיקון של עניין בית המקדש. שלא נזכה ללמוד ביחד כמה נקודות על פי השיעורים שאמרנו לרבנו, השם ישמור אחר. השם יעזור לדבר כבוד שמו. המדרש אומר, בשוחר אותו ותהילים הענבר. מתחילת בריאתו של עולם עשה הקדוש ברוך הוא בירושלים סוכה. היה מתפלל בתוכה, יהי רצון שיהיו בניי עושים רצוני כדי שלא אחריב ביתי ומקדשי. במדרש בראשית רבה כתוב שהוא אומר, יהי רצון שאראה בבניין ביתי. בעצם הסוכה הזאת יש בה עומק גדול מאוד. השם יתברך נוהג בתכלית הפשיטות והענווה. השם יתברך ברא עולמות לאין מספר. יש, אי אפשר לתאר בכלל מה זה כל הגלקסיות של הכוכבים, כמה שאדם יישא אלפי ש... שם עם החלליות הכי חזקות, בלי סוף, בלי סוף, הוא לא יודע בכלל מתי זה ייגמר. וזה עוד כלום, זה רק בעולם הגשמי, מה בעולמות הרוחניים. והקדוש ברוך הוא לא נמצא איתם באמת, עם כל העולמות האלה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני יש לי סוכה קטנה, זהו, זה מה שיש לי. אני לא פה. זה מה שהזכרנו שבוע שעבר את הרוקח בספר סודי רזיה בהתחלה. מחלק א' עוד א', הוא כותב, אחרי שהשם מתברך ברא את העולם, הוא הפך פניו מהעולם. הוא ראה שמכל זה אין נחת רוח. כיוון שבית המקדש יחרב, אז הוא אמר, אין לי נחת רוח בעולם, והפך פניו מהעולם. כמו שהרב הסביר, שהתכלית של התכלית של כל הרצונות של השם מתברך, זה אך ורק בית המקדש. ועל זה, כן. על זה כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו, זה רמז לבית המקדש. לכן זה כל מה ששייך, זה כל המציאות של העולם. המציאות האמיתית לפני השם זה השלמות של השלמות של השמחה, השלמות של השלמות של התור. לא שייך שום חיסרון, שום היעדר, שום דין, כלום, 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 בשום סיבה ואופן שיהיה. אבל זה רק לפני השם יתברך. והשם יתברך עזב את כולם. הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך סוכה קטנה, פשוטה. אתם תיקחו את כל הארמונות, תיקחו את כל הגן עדן, תיקחו את כל מה שאתם רוצים. אבל תדעו שאני לא נמצא פה. על זה אומר המדרש, כתוב, היחמוס כגן סוכו שיחד מועדו. כתוב באחד פרק ב', שזה אותה סוכה. הסוכה הזאת בעצם היא נהפכה להיות אחר כך בית המקדש, אבל היא לא נהפכה עדיין למהות האמיתית, רק בית המקדש השלישי. בית המקדש נקרא בשם סוכה. גם במדרש פרשת תרומה אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם צאן ואני רועה, עשו לי דיר, עשו לרועה דיר שיבוא לדור בתוככם. זה המהות של בית המקדש, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ורוצים אותו שהוא יבוא להיות איתנו. יש תהילים פרק כ"ג, דוד המלך אומר, אדוני רועי לא אחסר. המדרש שואל, איך יכול להיות שדוד המלך מכנה את הקדוש ברוך הוא בשם רועי? איך מותר לעשות כזה דבר? הרי אין לך מלאכה בזויה בעולם כמו רועה צאן. את מי לוקחים להיות רועה צאן? הצאן לא נקי, הצאן מטונף, לא נמצא במקום ישור, זה עבודה מאוד קשה, זה... אין לך אומנות בזויה כמו רועה צאן. אז איך דוד המלך קורא לקדוש ברוך הוא בשם רועה צאן? אומר המדרש, דוד המלך למד את זה מיעקב אבינו, שנאמר, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. אמר, הנה, יעקב אבינו קרא לקדוש ברוך הוא רואה, גם אני אקרא לקדוש ברוך הוא רואה. כן? זה לא חוכמה שכל אחד יקרא איך שהוא רוצה. הכוונה בהנהגה, דוד המלך היה אמיתי עם זה, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא כמו רואה צאן שלו, הוא ראה את עצמו כמו צאן. כאן אנחנו מתחילים לראות את הסוד של דוד המלך. דוד המלך, אמרנו, שהזכרנו שבוע שעבר, שהוא עבר רדיפות עצומות, ממש מיום היוולדו. אבא שלו ראה בו אדמוני כעשיו הרשע, היה בטוח שהוא ממזר, צריך לשלוח אותו לראות את עצמו במקומות מסוכנים על מנת שהוא יהיה טרף לשיניהם של חיות. הוא היה כל כך צרות עברו עליו, ורדיפות, ובעיות. החיים שלו היו בסכנה. הזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מצא את דוד, הזוהר פרשת ויקרא, דף כ"א עמוד ב', אומר הזוהר שהשם יתברך מצא את דוד המלך במדבר יהודה, וקירב אותו יותר מכולם. למה? אומר הזוהר ש... מיום שהיה הולך במדבר, היה מסתכל במעשים של הקדוש ברוך הוא, והיה משבח לפניו. בזמן שכולם רדומים על המיטה שלהם, דוד המלך אין לו מיטה, אין לו איפה לישון, הוא מפחד מהחיות, לא יודע מה קורה. אבל הוא היה מסתכל בשמיים, בירח, בכוכבים, והיה תמיד ירא מהשם יראת הרוממות, ונותן שבח והודעה להשם. וגם בזמן שהוא היה בורח מחמים ורדוף ממנו, הוא היה משבח ומתפלל להשם יתברך. וגם בזמן שהוא ברח מפני אבשלום בנו שרצה להרוג אותו, הוא אמר שירה להשם יתברך. כמו שכתוב, אלוהים, אלי אתה שחרקה, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. אני עכשיו צמא, המדבר יבש, אבל הצמאון האמיתי זה לא לזה. אני מרגיש ככה צמאון אליך, מתי אני אזכה לראות אותך? כל ההשתוקקות שלי זה אליך. זה מה שאמרנו, בית המקדש השלישי שהוא האמיתי, לא בית המקדש הראשון ולא השני, זה הבית מקדש, הגמרא מסכת פסחים דף נ"ד אומרת שהוא קדם לבריאת העולם. הכוונה שהוא מעל כל המושגים של העולם, התורה מתחילה באות בית, האלף זה דבר שהוא מעל הכל, זה שמה, זה דבר שהוא נעלם מאיתנו. דוד המלך היה משתוקק למקום הזה. כי זה באמת מעל הכל, אדם יכול לחפש הרבה הישגים, הרבה רצונות, אפילו גן עדן וקדושה וטהרה ודברים ודברים, אבל דוד המלך הבין שזה לא זה. אני צריך לחפש את המלך בעצמו. ודוד המלך גילה שאת המלך בעצמו לא קשה למצוא. צריך להיות פשוט ותמים מאוד בשביל למצוא אותו. כי גם הקדוש ברוך הוא מתנהג בדרך הכי פשוטה והכי תמימה. אם מלך מלכי המלכים שברא את הכל, הוא נעלם והולך לעצמו אפילו לא ארמון, לוקח לו סוכה קטנה, הוא אומר, אני נמצא בתוך סוכה. סוכה זה מקום לא נעים. בקיץ חם, בחורף יורד גשם, מטפטף. זה מקום עלוב. הקדוש ברוך הוא אומר, זה מספיק לי.
ממספר 1 עד מספר 40 בפריסה האחורית,
הגרא בשיר השירים אומר, מביא את הקושייה של הראשונים, למה לא נזכר בתורה שכר של גן עדן וחיי עולם הבא? חז"ל צריכים למצוא רמז לתחיית המתים מנין ולפלפל, למה לא כתוב בתורה? הרי העולם הזה הכל הבל הבלים, הוא כלום. אז זה, העיקר הגדול הזה לא כתוב בתורה, איך יכול להיות? הגרא אומר ממש את הדברים של הרב, מילה במילה. אומר הגרא, לא כתוב גן עדן כי לא צריך גן עדן. צריך דבר אחד, צריך ושכנתי בתוכם. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. זהו, זה מה שצריך. וזה העיקר. אומר הגרא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אין לו שום דירה בשום מקום. התכלית של הבריאה הייתה רק שתהיה דירתו פה למטה. רק כאן למטה זה הדירה של השם יתברך ולא בשום מקום אחר. וזה כל המטרה של הבריאה. ושהשם יתברך כתב לנו בפרשת בחוקותיי שהוא יהיה איתנו, הוא ישכון בתוכנו, אין יותר מזה. אדם שרוצה גן עדן, תיקח גן עדן. אתה רוצה קדושה, רוצה רוח הקודש, קח. מה שאת רוצה השגות, תיקח. זה הבל הבלים. זה לא התכלית. התכלית היא פשוט להיות עם השם יתברך, ממש. לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא בשום מקום. לא בעלייה, לא בירידה. זה סוד עצום ונפלא, שאם אדם יזכה להבין אותו, הוא יזכה להתחבר לחיים האמיתיים. הוא יזכה אותנו שבאמת יזכה להבין את זה נכון. בימיו של דוד המלך לא נבנה בית המקדש, כי דוד המלך לא היה שייך לבית המקדש הראשון ולא השני, הוא היה שייך לבית המקדש האמיתי, העליון, שנברא לפני בריאת העולם. זה הסוכה של הקדוש ברוך הוא, הוא היה שם. דוד המלך אומר את זה בתהילים פרק כ"ז, אומרים את זה בימים הנוראים, כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר עולה. אני אחת שאלתי מת השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי. יש פה שאלה גדולה שכולם שואלים. איפה שבתי בבית השם כל ימי חיי? דוד המלך היה מלך, עשה מלחמות, היה רדוף ביערות. איפה בית השם כל ימי חיי? זה התשובה. דוד המלך אומר, בית השם האמיתי זה לא מה שאתה חושב. בית השם האמיתי זה מקום שאין לו מקום. אנחנו רואים בתורה שכתוב המקום, ויפגע במקום וילן שם, ויבוא גם צהר אמר, ויבוא אל המקום אשר אמר לו אלוהים. וישכב במקום, המקום. הקדוש ברוך הוא נקרא מקומו של עולם. זה הסוכה של הקדוש ברוך הוא, שאין לה שום תפיסה. היא לא מוגבלת בשום מקום, ואף אחד לא יכול לתפוס בה. זה דבר שנעלם מהכל. כשיעקב אבינו הלך לחרן, המקום הזה הלך איתו. אנחנו יודעים שניתנה תורה על הר סיני. התורה לא ניתנה על הר סיני, התורה ניתנה מחתיכה מהר המוריה. וגם כשנבנה בית המקדש, זה היה חתיכה מהר סיני שהגיע לשם. זה לא מה שאנחנו חושבים. כותב רבנו בחי, תבואו בארץ שעריה עם שער. רבנו בחי פרשת ויצא. מזכיר את העניין של המקום, שהתת של תבואו בארץ שעריה, היא מופרדת מחברותיה, שכתוב במגילת איכה. אומר, בגלל שתשע פעמים מוזכר בתורה המקום. כותבים רבותינו שהמקום הזה נבלה בכלל, הוא לא נמצא איפה שאנחנו נמצאים היום. מה שאנחנו תופסים. אז לכן בית המקדש לא נבנה בימיו של דוד המלך, בימיו של משה רבנו. הם היו כבר נמצאים עם המלך בעצמו, הגיעו כבר לתכלית. אם הם בונים בית המקדש, אז זה חייב להיות בדרגה האמיתית והתכליתית שלו, ובני הדור לא ראויים לזה, וזה מסוכן בשבילם שלא בדרגה הזאת. לכן זה לא היה שייך בימיהם. כן. אנחנו רואים שדוד המלך, איפה שהוא היה, לא שלא היה קשה לו. היה לו קשה, היה לו חיים מאוד מאוד קשים. אבל מה ההבדל בין הצדיקים האמיתיים לבין הרשעים? הרשע נעים לו, נחמד לו, אבל לא טוב לו. במהות שלו, הוא לא נמצא במקום שלו, הוא לא יכול להיות מחובר לעולם, 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 לעולם. אין כזה דבר. מה שהוא יעשה, את כל התענוגות של העולם, וכל העושר, כל הכבוד, וכל מה שהוא, הכל, כל חלל העולם תיתן לו, יהיה לו את הכל מסביב, הכל דמיון. בפנים אין לו שום התחברות האמיתית למקור ולשורש. אין כזה דבר. הצדיקים זה בדיוק הפוך. גם אם קשה, גם אם מר, גם אם אפילו אין להם יישוב דעת, החיבור שלהם להשם יתברך זה חיבור אמיתי, ודוד המלך זכה לחיבור בשלמות, שתמיד היה טוב לו. היה קשה. הוא יכול לקחת את הקושי בזמן שרודפים אחריו להרוג אותו, והוא צריך לחשוב לאן לברוח ומה נכון לעשות, ויש איתו עוד הרבה ציבור שלם, מאות אנשים שתלויים בו, ולאן לברוח ואיך לעשות, ואיך לעשות בדיוק על פי ההלכה או לפגוע באף אחד שלא כהלכה, מה עושים? הוא יכול לקחת את הנבל והכינור ולשיר להשם יתברך בלי להתבלבל, שירה אמיתית שבאה מהלב. למה? כי דוד המלך היה מחובר להשם יתברך, שבתי בבית השם כל ימי חיי, וידע שהשם יתברך נמצא בכל מקום בעולם. אם אתה תהיה עם המלך בעצמו, וזה הרצון שלך באמת, אז הוא נמצא איתך תמיד. זה מה שכל יהודי צריך ללמוד. הזוהר הקדוש מדגיש הזוהר אומר שגירשו את דוד המלך עם מקום הקדושה והשראת השכינה. דוד גם כתוב, כי גירשו ניום מסתפח בנחלת השם. דוד המלך הרגיש שרוצים לגרש אותו גם מהקדוש ברוך הוא, מהשכינה, מהקדושה, מבתי המדרש. אבל הוא ידע שזה לא זה. הוא ידע שהמלך בעצמו זה לא מה שכולם חושבים. הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתך, השאלה אם אתה נמצא איתו, וכמה שאתה תהיה איתו כל הזמן, אז באמת אתה תראה שהוא נמצא איתך. וזה המדרש אומר, מדרש אחר טוב בתהילים פרק כ"ג, שדוד המלך בתוך המדבר היבש, שאין מה לאכול ואין מה לשתות וכל הסכנות, הקדוש ברוך הוא תערוך לפניי שולחן נגד צהריי. הקדוש ברוך הוא ערך לו שולחן. הקדוש ברוך הוא נתן לו סעודת שינה לאכול. כמו חלב הדשן תשבע נפשי. איך אתה אומר? לפני כן אמרת שאין. המקום יבש. המדבר חרב. אבל לא, הנה הקדוש ברוך הוא הסביע לו חלב הדשן, ארוחות שינות מעל הטבע. הטבע כולו השתנה. למה הטבע השתנה? כמו שבית בית המקדש היה ניסי מעל הטבע, לא היה שום טבע. אז גם דוד המלך שלח עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום, הקדוש ברוך הוא הראה לו, מה אתה מפחד? אין מה לאכול, אין מה לשתות, אתה איתי, אני אכיל אותך. אני אפתח לך את השולחנות עם כל המדען העולם מתוחה, אתה איתי ואני איתך. יש פה עומק נוסף. דוד המלך התעלה דווקא מהרדיפות והחשכות והצרות שעברו לו עליו בכל צעד ושל. אנחנו היינו מצפים שדוד המלך, אחרי שהוא כל כך מסר נפש על בית המקדש ועל כבוד מלכות השם ומי כמו עובד השם, שהחיים שלו יהיו חיים כל כך מהירים ומופלאים, לראות אותו יושב בכבודו של עולם. אבל זה לא היה ככה. החיים שלו היו רצופים בעיות ותלאות. אבל דוד המלך נהיה דוד המלך רק בגלל הדברים האלה. למה? דוד המלך ראה את כל מה שעובר עליו כמו קריאה שהקדוש ברוך הוא קורא לו. אומר, דוד, אתה איתי, נכון? אתה יודע שאני נמצא לבד? אף אחד לא רוצה אותי באמת. אתה היחיד שבאמת רוצה אותי. אני נמצא בסוכה שלי לבד, כולם עסוקים, או בעולם הזה, או בעולם הבא, גן עדן ועולמות ורוצים. אותי בעצמי אף אחד לא רוצה. רק אתה. אני גם נמצא לבד. אז בוא תהיה גם אתה כמוני. אתה דחוי, גם אני דחוי. דוד המלך לקח את כל זה להתייחדות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ממש להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהביא אותו לכל הדרגות שלו. להיכנס לסוכה הזאת של השם יתברך. אנחנו רואים שהרחמן מקים לנו את סוכת דוד הנופלת, כתוב בנביא בעמוס, ביום הוא הקים את סוכת דוד, דוד ביוד מלא, דוד. איפה היה סוכה לדוד? דוד המלך היה לו סוכה? לא כתוב בשום מקום. דוד המלך או שהוא היה בלי בית או שהוא היה לו את הארמון שלו, אבל מה, איזה סוכה היה לדוד המלך? מה, סוכה שהוא היה רואה צום, הוא עשה לעצמו סוכה וזה הסוכה, לא צריך להקים אותה? זה נקרא גאולה, להקים סוכה של דוד המלך? הכוונה שדוד המלך השתייך לאותה סוכה של הקדוש ברוך הוא, שבה הקדוש ברוך הוא יושב ומתפלל מתי בנה יעשו רצוני ואני אבנה להם את בית המקדש. דוד המלך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה סוכה שלך, זה לא שלי. הענווה של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר, אלה תולדות השמיים והארץ בעבריהם, ואל תקרה בעבריהם אלא בעברם. אמר הקדוש ברוך הוא לעולם, עולמי עולמי, מי ברא אותך? אברהם ברא אותך. כולם, ודאי שכולם אפס אפסים, לא אברהם אבינו, לא דוד המלך, כולם כלום. הקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, ברא את כולם יש מאין, אבל שהקדוש ברוך הוא מוצא את אותו אחד שהשלים את רצונו בעולמו, הקדוש ברוך הוא אומר, הרי בראתי את כולם בזכות שיבוא מישהו אחד מכולם שהוא יעשה את רצוני. מעלה אני עליך כאילו זה שלך, כאילו הכל שלך, כאילו אתה בראת. יש בזה סודות עצומים בתכלית של הבריאה, מה שהקדוש ברוך הוא מייעד לנו שכר ואהבה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, דוד זה הסוכה שלך. ואותה סוכה שהיא נהפכה לבית מקדש, הקדוש ברוך הוא קורא לזה, זה של דוד. דוד אומר של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו של דוד. בזוהר כתוב שסוכת דוד זה הכוונה רמז לשכינה הקדושה. כן, הכל זה עניין אחד, הגילוי של כבוד מלכות השם בעולם. לכן אנחנו אומרים, כי צפנני בסוכו, ביום ראה סתירני בסתר העולו. הסוכה הזאת של השם יתברך, משם נמשך לנו כל השמירה וההגנה בגלות. אנחנו בשבת מתפללים, הפורבי סוכת שלום, פורס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה שם, הפורבי סוכת שלום עלינו. מה זה סוכת שלום? זו אותה סוכה של הקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך, משם ממשיך עלינו את השמירה וההגנה. אנחנו לא ממש בתוך הסוכה, אבל משם נמשך לנו שמירה למקום שלנו. כשאנחנו יושבים במצוות סוכה, אנחנו נכנסים לתוך הצידה, דיננו אותה, זו הכוונה, הערה מאותו מקום נשגב ועליון. כאן נרחיב בעזרת השם על הנושא של מה שאמרנו. דוד המלך גילה שלהשיג את המלך בעצמו צריך להתנהג בתכלית הענווה ובתכלית הפשיטות. הפשיטות והתמימות ממש, כי ככה הקדוש ברוך הוא בעצמו מתנהג. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בסך הכל רואה, אני צריך לראות. אני רואה צון, אני באתי לראות אתכם, לתת לכם את כל הטוב שבעולם, אבל דבר אחד, לא רואים בני אדם, לא רואים שום בעל חיים אחר, רק צון. צון המיוחד בו שהוא תמים. צון שומע את הקול של החליל, הוא הולך אחרי החליל. יש את החליל של הרועה, הוא הולך אחרי הרועה באש ובמים, הוא לא שואל שאלות. כשהצון מקבל מכה מהרועה, הוא לא אומר, וואי, הרועה שונא אותי, אני עוזב אותו. הוא מבין שבסך הכל הוא קיבל הכה ללכת לתלם, שלא יאבד במדבר ויטרפו אותו, בוא תיכנס למקום הכי בטוח בעולם, תלך בתלם, זהו. השם יתברך מחפש שאנחנו נהיה בדרגה של צום, זהו. הזכרנו את המדרש, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, אתם צון ואני רואה, עשו לי מקדש, עשו דיר לרואה שיבוא לראות אתכם, ככה זה פחד פחדים, ככה המדרש אומר. השם יתברך אומר, אם תהיו בדרגה של צון, אני אתן לכם את כל הטוב שבעולם. דוד המלך, הבן אדם הפשוט הזה והמרוחק הזה, שכולם שנאו אותו וביזו אותו ורדפו אותו, אותו לקחתי, נתתי לו את המלכות, נתתי לו הכל הכל, כמו שהבאנו את התנא דבאליהו, שהקדוש ברוך הוא הקנה לדוד המלך את כל חיי העולם הזה ואת כל חיי העולם הבא, הכל נתן לו במתנה. ככה הקדוש ברוך הוא רומם אותו. הקדוש ברוך הוא נתן לו הכל, והקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי יגיע לדרגה הזאת, אבל מה דוד המלך למד? למד שאתה צריך להיות בדרגה של צון. יש בנביא יחזקאל כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואתן צוני אדם אתם. עוד זאת יידרש לבית ישראל, יראה אותם כצון קודשים. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, שלעתיד לבוא, בזמן הגאולה, מה יהיה? הקדוש ברוך הוא יראה אותנו כמו צון, אתם צון, אתם לא בני אדם, אתם צון. ואתם צון, צון קודשים. גם גוי יכול להיות תמים, אבל זה תמימות של פשע ורשע, הוא לא רוצה לחשוב, אז הוא מתנהג כמו בהמה, כמו שכם בן חמור, כמו כל העיר שלו, שהיו, שהיה להם מוטו, שהיה להם שאיפה להיות, להיות בהמות. חס ושלום, אתה מתוך דעת, אתה יודע להתבטא לקדוש ברוך הוא, לדעת שבפני הקדוש ברוך הוא אין לי שום דעה. אני בסך הכל מתבונן נכון מה השם רוצה, ואני הולך בלי שום מחשבה, בלי שום... אני... מי אמר את זה? דוד המלך אמר את זה בפירוש. ואני בר ולא ידע, בהמות הייתי עמך. אני לא בהמה, חס ושלום. אבל איתך אני בהמה. לפניך אני בהמה. אני לא מבין כלום. זה הדבר הכי פשוט שיצור צריך להבין. שנבין את זה. מדרש אומר שזה פחד פחדים שדוד המלך קורא לקדוש ברוך הוא בשם רועה צאן במלאכה, והקדוש ברוך הוא מסכים, תקראו לי רועה צאן, אני מחכה שתתנהגו כמו צאן. אנחנו יודעים שנשמות ישראל לפני שבאו לעולם היו מגולגלות בצאנו של יעקב אבינו, כמו שהחידה מביא בשם הרב נזר הקודש, שהיה ליעקב אבינו, המדרש אומר, 600 אלף עדרי צאן כפול 2. למה 600 אלף? מה עניין המספר של 600 אלף? היה שם נשמות ישראל מגולגלות, אומר החידה בשם הרב נזר הקודש, שלבן היה מנסה לעשוק את הנשמות של עם ישראל, ויעקב אבינו נלחם איתו, היה מוכן לשלם לו הרבה כסף, שיביא לו רק צון אחד, הוא לא הסכים, היה מלחמה, מלחמה על כל אחד ואחד. אנחנו יודעים שגם הצון של משה רבנו היה צון גדול. הצון הזה נזכר ב... יכול להיות שזה נשאר שם אצל יתרו, הגיע לפרשת מטות בשבי, צון שנזכר בתורה הקדושה שעשו לו מפקד והוא הגיע ל-600 אלף צון ועשו ממנו. הוא לבני גד ולבני רובן היה מקנה רע ועצור. התורה כותבת על צון שהוא רע ועצור, מה? רבי יותן אייבשיץ אומר שהצון של יעקב אבינו היה כל צון שווה כמו מרגלית, פרשת וישלח. היה שווה כמו מרגלית. בפרקת רבי עזר פרק מם כתוב שמשה רבנו ראה את הצון של יתרו במטה האלוקים. המטה הזה היה אצל יעקב אבינו. הוא ניתן לאדם הראשון בשעה שהוא גורש מגן עדן. אברהם אבינו מסר את זה לשט. בסוף שט מסר את זה לנוח, נוח מסר את זה לשט. הגיע בסוף לאברהם, ליצחק, ליעקב, ליהודה, ליוסף. ואחר כך הגיע למשה רבנו. אז אומר פרקת רבי עזר שמשה רבנו ראה את הצון 40 שנה במטה האלוקים, ופרו ורבו שלא כדרך הטבע. היו גדולים וענקים וחזקים וגיבורים, ולא פחדים משום חיות השדה, וכל העולם היו באים לראות את הצון הזה. זה כתוב אצל יעקב אבינו. ואומר הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, עם ישראל, תהיה לכם זכות להיות כמו הצון הזה. וזה צון קודשים. יש במדרש, מדרש תחום הפרשת שמות, אמר רבי שמעון בן לקוניה, הלכה צונו של משה 40 יום במדבר, משה רבנו ראה את הצון 40 שנה. ב-40 יום האחרונים משה רבנו עשה להם משהו מיוחד, לקח אותם 40 יום בלי לאכול, בלי לשתות, עד הר האלוקים חורבה, זה היה בתתווה בניסן, מ-A באדר עד תתווה בניסן, הם לא אכלו ולא שתו כלום. ואז בדיוק הגיע, נגמר 40 שנה, היה את המעמד של הסנה, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ואמר לו, ראו ראיתי עוני ממצרים, לך תיגל את עם ישראל. זה פלא גדול, משה רבנו מרעיב את הצון שלו 40 יום, שלא צריכים לאכול, אלא זה כדרך שעשה אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא לפני שהוא עלה משרה השמיימה, בא אליו מלאך, אמר לו, קום תאכל עוגת רצפים, הוא אכל את זה, הוא הלך בכוח האכילה היא 40 יום עד הר האלוקים חורבה. ואז הוא עלה בשרה השמיימה. שעם ישראל יצא ממצרים, התורה אומרת שפתאום הגיעו למים מרים ואחר כך צעקו למים. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן להם מים? עם ישראל התלוננו, הקדוש ברוך הוא הוריד להם מן. למה צריכים להתלונן? הקדוש ברוך הוא הוציא אותם. יכול שידאג להם מראש, היה פה ניסיון, מה הכוונה? השם יתברך אומר להם, הצון של משה עלה והתעלה לכזו דרגה שהוא לא צריך לאכול ולשתות. המעט מתברך למעט. אתם זכיתם לאכול בליל הסדר, לאכול קורבן פסח על מצות ומרורים. מה אכפת לכם? תישארו ככה, זקים וזוכחי, תישארו. אתם לא רעבים, לא פתאום ראיתם מים מרים? אם פתאום נהיה צמאים, מה נעשה? אתם לא רעבים, לא צמאים. אתם רוצים, אני אתן לכם מה, אני אתן לכם, אבל למה אתם בכלל צריכים אכילה ושתייה? תבואו למתן תורה בלי יצר הרע, ככה לא יהיה חטא העגל, לא יהיה כלום, וזהו. אבל בדרך שאדם רוצה, איך במוליכים אותו? אי אפשר לתת לבן אדם יותר ממה שהוא רוצה. הכל צריך להיות מדויק לפי הבחירה שלו, ככה, זה, ככה נגיע לשלמות הכי טובה. שאדם יבין לבד מה שאתה רוצה וכו, ככה. אבל לעתיד לבוא אנחנו כן נזכה להגיע לדרגה של הצון, הצון הקדוש הזה. יש דבר מבהיל. פעם הרב הסביר שעבודת השם האמיתית זה מתחיל בתמימות ואחר כך בחוכמה ומסתיים בתמימות. כמה? קודם כל עושים. מה שכתוב עושים מיד בלי להבין שום דבר. אחר כך מעמיקים מה הכוונות של השם יתברך, להבין יותר טוב, לעשות יותר טוב, יותר מדויק. אבל אחר כך מבינים שתכלית הידיעה שלא נדע כלום, זה השלמות של עבודת השם. שאני לא מבין כלום ואני כלום שום דבר. אני כלום ולא יכול להבין כלום וכלום. אני עושה כי ככה, זהו. זה אנחנו רואים אצל יוסף הצדיק. אנחנו יודעים שהמצרים אמרו לפרעה הרשע, מדרש אומר, רצונך שלא תצא ומה זו ממצרים לעולם, תעלים מהם את ארונו של יוסף. אם לא ימצאו את ארונו של יוסף, לא יצאו ממצרים לעולם. לכן בכישופים הטביעו אותו עמוק עמוק בתוך היור, לא היה אפשר למצוא אותו. השכינה שרתה על ארונו של יוסף. אם משה רבנו לא היה מוסר נפש, שלושה ימים, שלושה לילות משה לא ראה שינה בעיניו, הלך לחפש את ארונו של יוסף. עד שסרח בת אשר ראתה אותו, אמרה לו, אדוני משה, למה אתה ככה נראה עייף? לא, אמר לו, לא ישנתי שלושה ימים ושלושה לילות. אמר לו, בוא, מה אתה מחפש? אמר לו, בוא אני אראה לך איפה ארונו של יוסף. הראתה לו, איפה הוא עשה, טס בדרך נס, העלה אותו. יש תוספות ישנים בסוטה דף י"ג, גם תוספות על התורה, הרוקח, אומרים דבר מפליא. שמשה רבנו לקח את ארונו של יוסף, איך הוא הלך במדבר? קודם כל, ארונו של יוסף הלך בראש כולם. היה אחר כך שזכו לארון הברית, אז היה ארונו של יוסף ביחד עם ארון הברית. היו אומות העולם צמאים, מה למת אצל שכינה. אומרים רבותינו בעלי התוספות, שמשה רבינו לקח אור של כבש, הוציא לו את הבטן, הכל, שם שמה בתוך האור של הכבש, את יוסף הצדיק, את הארונו של יוסף, והיה הולך מאליו. היה נס, הכבש הזה התחיל ללכת. עם ישראל הולך במדבר אחרי כבש. יש כבש בראש הצאן שהולך וכולם הולכים אחרי הכבש. על זה כתוב, נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון, כתוב נוהג כצאן יוסף, יושב הקירובים מופיע. דוד המלך בתהילים פרק פ'. רואה ישראל האזינה, יושב הקירובים מופיע, נוהג כצאן יוסף. הקדוש ברוך הוא הוליך את יוסף הצדיק כמו צאן. מה זה הביזיון הזה? לקחת ארון של קודש קודשים, יוסף הצדיק, ישים אותו בתוך כבש, מת, מה? הקדוש ברוך הוא יראה לנו, אתם יודעים למה יוסף הצדיק זכה להשראת שכינה, שרק בזכותו השכינה שורה איתנו. הים רעב ואונוס, ארונו של יוסף. הערים רקדו כלים, בזכות ארונו של יוסף. הכל בזכות השכינה שרתה ארונו של יוסף. למה? בגלל שיוסף הצדיק הלך אחרי הקדוש ברוך הוא כמו צאן. זה הדרגה של דוד המלך. וזה השאיפה שלכם. תראו מה שהוא זכה, כולם צריכים להיות כמו צאן. מדרש מסביר שהקדוש ברוך הוא אומר בנביא ביחזקאל, ואתן צוני, אדם אתן. הצאן הוא אדם. מה הקדוש ברוך הוא? הכל לטובה. צאן זה לטובה. מה צאן? שהוא שובר והורס, והבעלים שלו לא מקפיד עליו. הוא צאן, אין לו שכל. אבל אדם, לעבירות אני מחשיב אתכם כמו צאן. שאני מוכן לסולח לכם. אבל לקבל שכר, אני לא אומר צון, עושה, טוב, זה הוא לא מבין, הוא עושה, לא, יש לכם בחירה, אתם בחרתם, תקבלו שכר. ככה אומר המדרש. כן, אבל הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, שאם אתה רוצה להיות עם השם באמת, 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 אז כמו שדוד המלך אמר, ואני בר ולא ידע, בהמות הייתי עמך. אם יש לך איזה משהו שאתה חושב שאתה מבין, משהו שאתה חושב שאתה, יש לך מקום למחשבה, אז זה לא להתהלך עם הקדוש ברוך הוא באמת. והקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאגו, אל תדאגו, כולם תזכו לזה. בעזרת השם, כולם יזכו לזה. כל מה שעובר עלינו בגלות, כל המאורעות של הדברים, זה בשביל להכשיר אותנו להיות במדרגה של צון. שהקדוש ברוך הוא ילך לפנינו כמו רועה צון. זה פחד פחדים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים מה, אני לא מלך גדול, גיבור, חזק, יפה, מה? אני רועה צון פשוט. הרב אמר פעם שבזמן הגאולה אנשים ינהגו בדעה שהם לא חלמו מעולם אי פעם להתנהג בכזו דעת. כוונה שאז התגלה הדעת של הפשיטות. הכל היה פשוט. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא נעלם. הוא נעלם בתוך סוכה. מה שמפריע זה רק אתה. הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכל, 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 הכל. הכל. גם אם אתה מרוחק מהקדושה, כמו דוד המלך שזרקו אותו מירושלים, זרקו אותו מסתפח בנחלת השם, מה זה קשור? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. גם אם אתה נפלת בדברים לא טובים, ונפלת, נפלת, ונפלת, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא. רק דבר אחד, תנסה לפני השם, כן צריך להתנהג עם שכל לדעת, אבל לפני השם, כשאתה מעמיד את עצמך מול השם, אני כלום, לא מבין כלום. ריבונו של עולם, אני צון, אנא, תראה אותי, אני הולך אחריך בכל מקום, זהו. עד כדי כך שאני מסוגל בכל מקום להוציא נבל וכינור ולשיר ולהודות להשם על הצרה בעצמה. כי באמת הדרך לבית המקדש ולהתקרב להשם זה דווקא הצרה בעצמה. דוד המלך מכל הצרות שעברו עליו הוא התייחד עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר עם השם יתברך, עד שהוא היה רק עם השם יתברך. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, אתה יחיד בעולם ואני יחיד בעולם, אותי באמת אף אחד לא רוצה, גם אותך לא רוצים, בוא אנחנו ביחד בסוכה. אנחנו ביחד, אל תדאג, אז איפה שאתה הולך אתה איתי. דוד המלך הלך למלחמות וניצח, לא מחמת גבורה שלו, מחמת שהקדוש ברוך הוא הלך איתו. אז הוא יכול להכות 800 חייל בבת אחת, כי הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא נמצא עם השם בכל מקום, אז הקדוש ברוך הוא איתו בכל מקום. זה כתוב ביחזקאל פרק למדלת, ורעיתים אל הרי ישראל באפיקים ובכל מושבי ארץ במראה טוב וראה אותם, אני אראה צוני ואני ארביצם. זה פחד פחדים. הקדוש ברוך הוא בחזקאל פרק למדלת אומר לנו את הנבואה של הגאולה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לדרוש איפה הצון שלי, מה היה איתה במשך הגלות, מי ראה אותה. הקדוש ברוך הוא יבוא לעשות משפט כנגד הרועים שראו את עם ישראל עד היום. הקדוש ברוך הוא אומר, מי ראה אתכם? אנשים שרצו לקחת את הצון, לאכול אותם, ליהנות מהם, ראו את עצמם ואכלו את הצון, במקום לדאוג לחלשים, לשבורים, לרפא את מי שצריך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, וישבטים מרוד צון. אני לא אתן להם שום זכות. אני אראה את צוני. זהו. הצער שעובר עליו, ומה העומק בזה? שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא אומר את זה, שמה זה לא כתוב, אבל מה באמת המחשבה מלפני השם? שיש בחירה, אם האדם רוצה שמי שיראה אותו זה דוקטור, יראה אותו כסף, יראה אותו כל מיני שטויות, אז זה הבחירה. אם אנחנו באמת בוחרים שהקדוש ברוך הוא יראה אותנו, שאנחנו נגיע לזה בעזרת השם, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, הנה, אני באתי לראות אתכם. העיקר שנזכור שאין מקום ואין מצב שאדם לא יכול להפוך אותו לגילוי שכינה והמשכת קדושת בית המקדש. כי באמת הקדוש ברוך הוא אין לו שום מקום בית השם, כמו שדוד המלך הלך במדברות והלך לכל מקומות והוא אמר שבתי לבית השם כל ימי חיי, גם אתה יכול. סך הכל תאמין שהשם איתך ותחליט שאתה עם השם, אתה שאתה תחליט שבאמת אתה עם השם כל הזמן, ואתה לא שואל על הקדוש ברוך הוא שאות, הוא שם אותך למעלה, שם אותך למטה, שם אותך פה. כל זה הפוך, תיקח את זה, להתייחד עם השם יתברך עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. תהיה עם השם והשם יהיה איתך, ודווקא תראה שהסיבה שעברה עליך, זה מה שהביא אותך להיות קרוב לקדוש ברוך הוא לגמרי. באמת הצער שעובר על כל אחד זה צער שמשותף עם צער השכינה, כמו שהרב הסביר כמה פעמים. ואדם מתבונן מהצער שעובר עליו, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, זה צער משותף. גם אותי לא רוצים, גם אותי דחו מהעולם. אנשים רוצים לקחת את העולם הזה, לקחת את העולם הבא, ואותי לא מעניין אותם, אף אחד. אנחנו חלק מזה, שאדם מביא את הנקודה שעומדת מאחרי הכל, זה יכול לתקן את זה בעזרת השם. רק נסיים בדבר אחד, בעזרת השם. הרב הזכיר שהעבודה של ימי בין המצרים הם השורש של כל עבודת השם. התכלית היא שנעשה תשובה בימים האלה. מי שזוכה לעשות תשובה בימים האלה הוא מתקן את כל העניינים מהשורש. בשבילו כבר יש לו שנה טובה ומבורכת. כי באמת שהשם יתברך נתן לנו את ראש השנה, זה היה רק בשביל לתת, לתת עוד מתנות, ולתת ולתת. ייזכר לטובה לפני השם יתברך. מה ששייך בו בכלל המצב של משפט ודין, שזה יום הדין, אנחנו נמצאים בהמה ויראה לפני השם, ובוודאי שצריכות בהמה ויראה. זה בגלל שלא נתגלה בו מלכות השם. השם יתברך היה צריך למלוך בראש השנה. אדם הראשון היה צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש בראש השנה. וביום שמתחדשת המלוכה, שזה ראש השנה, מתעורר כתרוג. מי הוא שלא חש על כבוד קונו? השכינה עדיין בגלות, הכבוד של השם כל כך מושפל. אז הכתרוג מתעורר על החיסרון בכבוד מלכות השם בבית המקדש, שלא המשכנו אותו. וזה קרה בי"ז בתמוז ובתשעה באב, שהיה את חטא העגל וחטא המרגלים, הבכייה של חינם. אבל אם האדם זוכה לתקן בימים האלה, מבין את השורש של הדברים, מה זה לחפש את השם, אז אנחנו עושים תשובה אמיתית ושורשית, הוא מגיע לראש השנה כבר רק לטובה ולברכה, כמו שהיה ראוי להיות בראשית הבריאה. בית מקדש האמיתי זה האדם בעצמו. יש באדם, בלב של האדם, יש חלק אחד שהוא שולח את כל האדם, ויש חלק אחד שאוסף את אדם. זה שתי חדרים שיש בלב. אנחנו צריכים להפוך את זה ליראת שמיים ואהבת השם. היצר הרע נלחם בשתי המקומות האלה. מצד אחד יש עצבות ויש כעס. עצבות זה שבן אדם מתכנס בתוך עצמו, מסתגר, טוב לו עם הרע, מרחם על עצמו רחמי רשעים אכזרי. לא מה שהשם רוצה חס ושלום. או כעס, מצד הסתרה אחר. שאדם זוכה להתנקות מכל עצבות, מכל כעס, שזה היה בחייה של חינם בתשע באב, או במצעים בתמוז מה שעשו עם העגל, אז הוא מכין את עצמו להיות מקום להשראת השכינה. ומה זה תיקון חצות? שאדם מתבונן על לריחוק מהרצון האמיתי של הבורא, שאדם צריך לדעת שהתכלית האמיתית זה לחפש את הקדוש ברוך הוא בעצמו, מתוך התורה והמצוות שאדם עושה אותם לשם שמיים, אז אדם יכול לשים לב שכל מה שעובר עליו זה רמז מהשם יתברך, איך הוא יבנה את בית המקדש בתוך הלב שלו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ספר תהילים, שדוד המלך מלמד אותנו איך על ידי תפילה והודעה תמיד אפשר לבנות עוד אבן ועוד אבן לבית המקדש. ודווקא לקחת את הצער, להבין שזה צער משותף עם צער השכינה, דוד המלך, שהוא הרגיש קושי וריחוק, כולו אמר זהו, השם זרק אותי. לא, הוא הבין, השם בסך הכל מעורר אותי ללכת עוד יותר בכיוון, עוד יותר בכיוון. ואז הוא זכה להתקדם עוד פעם ועוד פעם, עד שהוא זכה להיות מרכבה לשכינה. הרב הסביר שגם העבודה של הימים האלה זה לא עצבות חס ושלום. שהאדם עומד על הדברים, אז אנחנו בדרך לירושלים, שאדם בדרך לירושלים יכול להיות שמח, יכול לתת שם רב כבודה לקדוש ברוך הוא. כן. עוד נסיים בדבר אחד, אולי נגיד איזה כמה קטעים משיעור של הרב ביום חמישי, פרשת תולדות תשע"ב. הרב אמר איזה כמה נקודות, וזה נסיים, סליחה. הרב הסביר על המהות של בית המקדש, שבית המקדש זה לא אחת ממצוות התורה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אלא בית המקדש זה התכלית. בית המקדש זה המקום הנצחי והאחרון שממנו אין עוד משהו, אלא זה הדבר האחרון שבו נגמר מלאכת העולם כולו. וכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם זה רק שבסוף נגיע לבית המקדש. מה שהשם ברא לאדם רגליים, שילך לבית המקדש. מה שהשם ברא לאדם עיניים, שיוכל לראות את בית המקדש. וכולי וכולי. כי הבית הזה זה המטרה של כל הבריאה כולה, ושם תהיה השלמות של הכל. שם יהיה חיבור של הרוחניות והגשמיות. זה לא שאדם נמצא יש עולם הזה ועולם הבא. הכל יהיה אחד. כמו אדם שקונה קרקע בשביל להעמיד בו בית, אז כל מה שנמצא בינתיים זה רק אמצעי, המטרה היא עד שיהיה בית, אבל בינתיים זה רק אמצעי לרגע הזה שנזכה. כל מה שעובר על האדם, הגלגולים זה שנזכה להגיע לבית השם. שזה הכוונה בית המקדש השלישי, שהוא התכליתי. בית המקדש זה המקום המובדל מכל העולם, מקום שהוא מרומם ונעלה לגמרי מכל ההשגה של העולמות בכלל. ושם התקיים התכלית האמיתית של הכל, שכולם יעללו את השם בתמידות בתוך הבית הגדול הזה. שם יהיה הודעה תמידית לקדוש ברוך הוא. אנחנו נכיר עין בעין שהשם ברא את הכל יש מעין, הוא בורא את הכל יש מעין מתוך אהבה שלמה, ורק נודה ונעל לקדוש ברוך הוא בלי הפסקה. על זה כתוב בראשית, בראשית ראש בית. הכוונה שזה הראש והתכלית של כל הבריאה שיהיה בית להשם. ובראשית ברא זה אותיות עבר. עבר, ששם יהיה תיקון של כל האיברים כולם. ויראו עין בעין שבראשית ברא אלוקים, שהקדוש ברוך הוא לבדו יכול, הבית הגדול הזה זה רק הקדוש ברוך הוא ברא אותו, ויחיו שם את האמונה. כל זמן שבית המקדש הוא לא נמצא בעולם, העולם לא שלם ויש איסורים וצער ומרירות, והתקווה שלנו זה לצפות לבית המקדש ולהיות חלק מבית המקדש כבר עכשיו. כי באמת שאנחנו נשמות ישראל, אנחנו זה בית המקדש בעצמו, וכמה שאדם, שנזכור טוב את המשפטים האלה שהרב אמר, כמה שאדם ירצה יותר את בית המקדש, ככה החלק שבו מצטרף למקור. עד שמתקיים כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. ומי שחי בדעת הזאת בזמן הגלות, השכינה שורה עליו, וכל הברכות חלים על ראשו. זה דברים עמוקים, אבל אולי בעזרת השם, הסברנו בזה. דוד המלך אמר, אם לא שיוויתי לדוד, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. זה מה שאמרנו, שדוד המלך אומר, ריבונו של עולם, אני אין לי מה להתגאות. אני לא הלכתי בגדולות, בנפלאות, אם לא שיוויתי ודוממתי, מה זה שיוויתי? שמתי את עצמי ודוממתי, אני בכלל לא קיים. אני זה דממה מוחלטת. כגמול עלי אמו. דוד המלך אומר, כל הדרגות שנתת לי, ריבונו של עולם, מלכות לעולם, ושליטה גמורה על כל העולמות, נתת לי מתנה את הכל. אין לי מה להתגאות בכלל, כי אני בכלל לא קיים. אם לא שיוויתי, שיוויתי הכוונה שמתי את כל המהות שלי כמו גמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אנחנו צריכים שכולם יחשפו לזה. יחל ישראל אל אדוני מעתה ועד עולם. תדעו שזה לא אני, זה כל אחד ואחד מעם ישראל. זה דברת השם. שדוד המלך מגלה לנו שהוא השיג את הקדוש ברוך הוא בצורה הכי פשוטה והכי... הכי פשוטה והכי תמימה, כמו צון. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ברחמיו זכה אותנו להבין את הדברים הנפלאים האלה. ולדעת שהקדוש ברוך הוא באמת נמצא איתנו תמיד, 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 תמיד. הוא בסך הכל מחכה שלפניו יתברך, נהיה בביטול גמור ושלם, לא לחשור. תדע שהכל טוב. השם ברך עושה לנו את הכי טוב. מה שאתה בודד, תדע שגם הקדוש ברוך הוא בודד. אז בוא תברך לקדוש ברוך הוא, תהיה איתו ביחד בתוך הסוכה. כמו שדוד המלך עשה, ואז הקדוש ברוך הוא יהיה איתך תמיד. אתה תרגיש מחובר, יש צער, יש כאב, אתה לא תרגיש את הצער והכאב, כי אתה מחובר למקור, הלב רגוע, הלב שמח. אתה שתול בתוך בית השם. בעזרת השם. ונוכל תמיד להודות לקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם לטוב הנראה והנגלה תמיד. אמן כן יהי רצון.